ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום יש לי פה אורח מיוחד, שכמו שאני מספר לפעמים, איתו יכולתי לדבר על הרבה מאוד נושאים, אלא שחוץ מחבר שהכרנו בשנת 2006, שקצת עבדנו ביחד, הוא גם שמאי, נכון? וגם עורך דין, וגם יזם, ובן של יזם, או ממשפחה של יזמים. וכמובן, יכולנו לדבר על עשרות נושאים, אבל בחרנו לעשות איזו שיחה כזאת, שיחה פתוחה, וקצת לפקוח לכולם את העיניים ואת האוזניים. ברוך הבא, יניב שני.
ברוך הנמצא, נעים מאוד לכולם.
יניב תכף יספר על עצמו בכמה מילים. כבר אמרתי חלק מהדברים, אבל יניב בעיקר עוסק היום, ותכף הוא יספר לנו ביזמות, אבל הוא גם עורך דין, ואנחנו יודעים את הידע שלו ואת היכולות שלו. ויניב, בוא ככה, כמו שאנחנו עושים תמיד, בוא ככה תספר למאזינים שלנו מי זה יניב שני, תספר את זה בכמה מילים, ומשם נזרום ונצא לדרך.
יניב, האמת קשה להגדיר, אבל מתעסק ופוגש את עולם הנדל"ן יום-יום מהרבה זוויות ומהרבה היבטים. יש לי משרד עורכי דין עצמאי, ואני מייצג לקוחות, ואני מייצג יזמים, ואני בעצמי מקדם פרויקט כיזם במסגרת חברה משפחתית שאנחנו פועלים בירושלים ובחולון. אביב שאני התחדשות עירונית, יכולים לחפש אותנו גם באינטרנט, ומה שאני עושה בפועל, אני משתדל לעשות כמעט את הכל, קל בהמון המון בעיות בעולם הנדלן, ואני חושב שכדאי שהציבור ידע על חלק מהבעיות ועל חלק מהנושאים שבעצם יורדים לשורשם של בעיות חברתיות, מגיעים לבעיות חברתיות. אחת הסימפטומים שלהם זה בעצם נושא של מחירי הנדלן, היצע הנדלן, היצע הדירות, ריבוי שטחי תעסוקה, ריבוי שטחי משרדים. באתי ככה לדבר באמת עם צחי, שהוא חבר יקר, משכבר הימים, יותר מ-15 שנה, והגעתי לדבר איתו ככה שיחה פתוחה על המון המון דברים, והמון דברים שאני יכול לשתף את האנשים שאני חווה אותם ברמה היומיומית. אני וצחי הכרנו עוד מ-2006 באיזה פרויקט שביחד עבדנו, ומשם זרמו עוד הרבה עבודות ושיתופי פעולה, בין אם זה עם צחי ובין אם זה עם המון אנשים, וקידמנו לא מעט פרויקטים, וכל פרויקט לומדים מה לא לעשות ומה כן לעשות, איך מנסים לעשות יותר טוב, ולומדים כמה הבירוקרטיה בארץ היא דבר היום, היא דבר שגורם, פשוט רואים איזה כל פרויקט הבירוקרטיה היא מסתבכת, התקנים מסתבכים, התקנות מסתבכות, הפקידים נעשים יותר קשים. בסוף, כשמישהו קונה דירה, אז הוא לא רואה את זה. הוא לא רואה את מאחורי הקלעים של העשייה, וחושבים שיזם מאחר למסור את הדירה. לפעמים חפר, אבל הרבה פעמים לא יודעים את ההתמודדות של יזם. גם עורך דין של יזם הרבה פעמים מזיע קשה בשביל שהפרויקט בסוף יקרה, בשביל שהם יצליחו למסור את הדירה האיכותית ביותר בזמן הקצר ביותר. וזה בסך הכל, אני קורא לזה לואו-טק, 4 קירות עם מפתח ומעלית וקצת שטחים ציבוריים, אבל יש מסביב לזה המון 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 עשייה, עבודה, בירוקרטיה. אני יכול להגיד לך, אתה בטח יכול, אתה יודע, צחי, שסביב כל היתר בנייה, קטן כגדול, יש עשרות יועצים, יש עשרות מתכננים, בכל היתר בנייה הכי פשוט, נוגעים בו קרוב ל-150-200 איש, אני פעם בדקתי את זה, מבחינת העירייה, הצד של היזם, הרשויות והגורמים, וזה מצב שיחסית למדינות אחרות פשוט הוא בלתי נסבל. הזמן שלוקח להוציא יותר בנייה פה הוא משהו נורא, ובעצם כשאני אומר כיזם, שאני מתעסק עם יותר בנייה, אני יכול להגיד שהחלק הקשה ביותר זה להוציא את היותר בנייה. החלק הקל זה לבנות. מרגע שאנחנו קיבלנו את הדף הכחול לבנות, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו גמרנו יותר מ-60% מהפרויקט, ובאתי לדבר על זה.
אומרים, אתה יודע, שבעצם השלב הכי ארוך בפרויקט זה השלב של היציאה מהאדמה. והשלב של היציאה באדמה, אתה אמרת כאן בצדק, זה כולל את הזמן של היתר וכל הבירוקרטיה שהיא איומה ונוראה. ואנחנו יודעים, בדיוק דיברתי על זה בשבוע שעבר עם חבר, עם יזם, על היתר שאני עשיתי בתל אביב, ושאחרי שנה וחצי שאני רץ על היתר ואני נוכח בכל פגישה, ותכף נדבר על התפקיד של היזם והדרך שיזם מנהל את הפרויקט, אני מגיע לחתימה של היתר בתקווה, אני מגיע לחתימה ומנהלת המנהלת של הרישוי אומרת לי, אבל יש פה משהו לא טוב, אתה כנראה מנסה לגנוב, ואיפה היית שנה וחצי שעיכבת אותי? אבל אני רוצה לקחת את זה קודם ממקום אחר. אתה יודע, אני, הייתה תקופה שלימדתי בקורסים למנהלי פרויקטים. אני הסכמתי ללמד שם, בגלל שרציתי לפקוח את העיניים של האנשים, של מנהלי הפרויקטים, מה זה יזם ואיך לחשוב כיזם. והחשיבה היזמית, היא חשיבה מיוחדת, שאם מנהל פרויקט לא מבין מה בעצם המטרה של היזם ולהוביל אותו נכון, הוא לא יכול לקחת אותו נכון. אז אני מאוד אשמח אם אתה תתייחס שיזם מקבל פרויקט, ואני לא מדבר על יזם כמוך שהוא גם מנהל פרויקט. הרי אתם עושים את הניהול בעצמכם, אתם מובילים את הפרויקט בעצמכם, משפחת שני. אבל יזם שהולך לקחת פרויקט, איך הוא מסתכל על הפרויקט ואיך הוא לומד אותו? ואיך הוא רץ איתו קדימה.
אז בוא אני אגיד לך, קודם כל, זם צריך שיהיה לו מעוף וויז'ן וחזון. ברגע שפונים אלינו לתת הצעה נגיד לפרויקט של התחדשות עירונית, בין אם זה תמ"א 38 או פינוי בינוי, אנחנו צריכים בעצם להסתכל קודם כל על הקרקע. קודם כל לראות אם בכלל בתא השטח הזה, בלי קשר בכלל למצב המשפטי, למצב התכנוני, אם בתא השטח הזה בכלל יכול לקום בניין. בניין זה תשתיות, בניין זה דירות, בניין זה לראות איך הוא נכנס בתוך הקווי בניין, איזה דירות יוצאות מהבניין הזה. זאת אומרת, צריך לראות שהתא השטח זה פתרונות חנייה, זה צריך לראות איך הבניין הזה בכלל יכול לתפקד כבניין. ברגע שהשטח מאפשר את זה ברמת הצורה של השטח, הטופוגרפיה של השטח, גודל של השטח, והנגישות לשטח, לפעמים אנחנו מגיעים לחלקה מהממת, אבל מאוד קשה לה לבנות אותה, מאוד קשה להגשת אליה, וזה מייקר את הבנייה. רוצים לבנות עכשיו, אז זה אומר שצריך לבנות עם מנוף וכלים קטנים. כלים קטנים מייקרים את הבנייה לאין ארוך. אז אנחנו, כשאנחנו קודם כל מגיע אלינו פרויקט, ואגב, כשאני מייצג יזמים, אז אני בוחן איתם ממש, נותן להם את השירות עד הסוף, אני מסתכל איתם בעיניים של, קודם כל, אני בכלל יכול לקום שם בניין. אחרי שיכול לקום שם הבניין ואנחנו משתכנעים שבכלל זה מעשי, אנחנו מתחילים לבדוק את הפרויקט בכמה מישורים. במישור המשפטי, במישור התכנוני, במישור החברתי, במישור העירוני, וללמוד מכל, ולנסות לראות קודם כל את המגבלות של הפרויקט. קודם כל אנחנו בודקים מה לא אפשר, ואחרי זה מה אפשר.
אתה יודע, בעצם אחת הטעויות, ואני כל כך שמח שאתה אומר את זה, אחת הטעויות שאנחנו ראינו עד עכשיו, אני כתבתי על זה פעם מאמר לפני שנים, שהתחיל תמ"א 38, התחיל בכלל עוד לפני שהיה את הפתרונות הנוספים, רוב היזמים שבאים לעשות בתמ"א, ואני לא מדבר רק על תמ"א, גם הבנייה בכלל, הולכים הפוך. קודם כל הם הולכים אם יש התכנות להחתמות, ואז הם הולכים להתכנות של התכנון. וזה דבר שאנשים צריכים, שמקשיבים לנו עכשיו, צריכים להכניס טוב טוב, וגם אם הם אלה שמקבלים את היזם, או אלה שיזמים לעצמם את הבניין שלהם, הם צריכים גם לבחור את היזם, שיודע להסתכל בדיוק על מה שאתה אמרת. יודע בדיוק לבחון את ההיתכנות של הפרויקט, ולא את ההיתכנות של ההחתמה. וזה כל כך חשוב שאתה אומר את זה, ואני אשמח אם תמשיך.
אז אני בא ואומר עוד פעם, אנחנו מסתכלים קודם כל על הקלה. הקלה, הרבה פעמים זה בניין עם דיירים, עם מגבלות, לפעמים זה גם תא שתחרק. כשאנחנו בוחנים תמ"א 38-2, אנחנו בוחנים את זה כתא שתחרק, כי תכלס אנחנו בונים בניין חדש שעומד בתקנים החדשים, ולמרות שהוא יכול להיות שונה מהבניין הקיים, יש לו תקנים יותר מחמירים ולא מקלים, לאו דווקא מקלים. מסתכלים על עניינים של שימור. צריך להסתכל על הדברים, איך הבניין נראה כגמור. קודם כל, מסתכלים, רואים, חבר'ה, אפשר לבנות פה בניין. ואחרי שמשתכנים שאפשר לבנות פה בניין, ובאמת יש בעיה עם יזמים שהם קודם כל רצים לאיפה שהדיירים רוצים לעשות פרויקט. עם כל הכבוד, דיירים לפעמים רוצים לעשות פרויקט יותר מאשר הפרה רוצה להעניק יותר מאשר העגל רוצה לנוק. וזה בעיה לפעמים, אני מסכים איתך. והרבה פעמים, ההצעה הכי טובה, נגיד לכאלה חבר'ה, לבניין שרוצה מאוד לעשות פרויקט, כי הבניין מתפורר, כי הבניין לא טוב, זה להגיד להם, חבר'ה, אתם יכולים לעשות פרויקט, אבל תתחברו עם בניין אחר. אבל בואו תעשו טאבה לפני, בואו תעשו איזשהו מהלך תכנוני אחר, בואו תחשבו באופן יצירתי. באמת, אחד הדברים שמאפיין אותי, אותנו כחברה, זה לחשוב יצירתי, לחשוב מחוץ לקופסה, ולקחת את זה ולפרוט את זה ולהעיז. אמרתי בהתחלה, אנחנו קודם כל רוצים מצד אחד להיות עם ראש בעניינים, אבל עם רגליים על הקרקע. חשוב מאוד לראות איך מצד אחד אפשר לעשות פרויקט, שיכול לתפקד ויכול להביא את התוצאה הכי טובה לדיירים, והרבה פעמים הדיירים הולכים שבי אחרי הבטחות של יזמים, שנותנים להם עוד מטר, עוד שניים, עוד חמש, אבל הם לא בודקים בהתחלה את המעשיות של העניין. כשאני אומר מעשיות, זה איך בכלל רכב נכנס לבניין, איך בכלל עושים נגישות. היום כל בניין חייב להיות נגיש, אין דבר כזה שבניין לא יכול להיות נגיש לכיסא גלגלים. כל בניין חייב להכיל מעליות ושטחים ציבוריים ופירים ודברים כאלה. אז בסוף רק ניסיון וידע והשתפשפות יכולה להוביל לכדי כך שיכולים באמת ליצור פרויקט ולראות את הבעיות מיד בהתחלה ולתקוף את הבעיות מההתחלה. למשל, להגיד לדיירים, חבר'ה, אתם רוצים פרויקט, זה מעולה, אבל תדעו לכם שיש פה XYZ מגבלות, ורק בכפוף אליהם, אם נפתור אותם עכשיו, יכול להיות פרויקט.
אתה יודע, אני חושב שגם נתתי את זה בפודקאסט קודם כדוגמה. מרוב שרוצים לעשות פרויקטים, ובייחוד אם אנחנו מתעסקים פה, אנחנו ירושלמים, אם מתעסקים פה באזורים, כמו שאתם בונים, ברמב"ן ובמקומות כאלה, אנשים לא נכנסים לרזולוציה המדויקת של המבנה ומה שזה יתארי. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו מהצד של הדיירים, ואולי אתה לא תאהב את זה כיזם. אנשים ממהרים לעשות תמ"א 38 בבניינים שלהם. ובתמ"א 38, היתרון שבעצם בחיסכון, זה שעלויות החיזוק של הבניין, והן עלויות מאוד מאוד יקרות, בעצם מתכסות על ידי המחירה של הדירות. אבל לפעמים יש בניינים שהם לא מתאימים לזה, שהם לא מתאימים לתוספת של קומות. גם מבחינת הצפיפות, גם מבחינת חדרי המדרגות, ושאי אפשר לשנות אותם, לפעמים החדר המדרגות הוא קטן בתוך הבניין. ואתה יודע מה, אני אשמח לשמוע את דעתך על זה. אני עצרתי פרויקט כזה ברמב"ן, פה בירושלים, שעבדו עליו הרבה מאוד זמן, אחר כך אני אספר לך את הכתובת המדויקת, אבל הסתבר שבעצם אם ירצו, יש מעלית קטנה בתוך החדר מדרגות, ואי אפשר לעשות מעלית אחרת, אלא אם כן נפרקים את כל הגרעין של החדר מדרגות ובונים אותו. וזה היה הופך את הבניין לקטסטרופה, גם לדיירים הקיימים, כאשר בעצם הדיירים הקיימים היו יכולים בעצם לייצר, בכל אחד בעלות כזאת או אחרת, היו יכולים לייצר את התוספת של הממד, את החיזוק מבנה, כאשר שנינו יודעים, הרי שנינו חפרנו בניין בירושלים, זה המפגש שלנו, שאנחנו יושבים פה על סלעים והבניינים לא כל כך חלשים, אז לא תמיד זה נכון גם לעשות לדעתי את הפרויקט של תמ"א, אלא אפשר לעשות חיזוק עצמי או לעלות על זה.
צחי, זה ממש נכון, יותר מככה. הרבה פעמים, לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, פשוט אמרתי לדיירים, חבר'ה, הפרויקט פשוט צפוף. א', צפוף מבחינת מגבלות, ב', אין פה כלכליות לפרויקט, אין התכנות. פרויקט שלא מרוויח מאז סכום מסוים, אם פורסים אותו על פני איקס שנים, לא שווה לגעת בו. והרבה פעמים אמרתי לדיירים, חבר'ה, זה מקרה שפשוט אתם צריכים להוציא את הכסף מהכיס, לחזק את הבניין ולדאוג לו. כן, ולשפר אותו, כי הרבה פעמים אי אפשר, פשוט אי אפשר, אין מקום. גם במיוחד בשכונות ותיקות של ירושלים, למשל, העירייה פשוט מתקמצנת בזכויות בנייה, הרבה פעמים זה גם בצדק, כי היא רוצה לשמור על איזשהו אופי, אופי, אופי של שכונה, היא לא רוצה עכשיו שבאמצע שום מקום יהיה פתאום מבנה של 10-12 קומות. אז היא משיתה מגבלות מסוימות שגורמות לכך שאי אפשר, אי אפשר התמורות הן לא מספיקות בשביל לחסות את העניין, והן גם מגבילות בדרך מסוימת את הבנייה. אז הפתרון הוא פשוט לחזק את הבניין. עכשיו אני אומר לך באופן עקרוני, אני חושב שזה לא מילה גסה שדייר, או בעלים, סליחה, שיש לו נכס ששווה כמה מיליונים, יוציא 100, 200, 300 אלף שקל לחזק את הבניין שלו. אני משווה את זה הרבה פעמים לאוטו. הרי אוטו, אם לא עובר טסט, מה עושים? מתקנים את האוטו, נכון? אחרת הוא לא עובר טסט. אותו דבר בניין. בניין זה נכס שהוא צריך תחזוקה. הרבה פעמים דיירים רק מנקים את הדירה, רק מתחזקים את הדירה, אבל תערכו שם שותף, מזניחים. בסוף מזניחים אותו 10, 20, 30 שנה, ואז זה לא עובד, לא עובד. וצריך להחזיק את הבניין כמשהו שחייב תחזוקה.
אנשים גם צריכים להבין, ואני שמח שאתה חושב כמוני, אנשים צריכים להבין, אתה יודע, לפעמים אנשים חושבים שזה ייתן להם עליית ערך לדירה. זה שיוסיפו ויחדשו את הבניין, וירחיבו אותו, ויעשו לו תוספות. אבל אנשים לפעמים צריכים להבין שאם אנחנו מסתכלים על אותם שכונות, רחביה וכל השכונות, או אפילו מקומות אחרים, בארץ ובירושלים בפרט, אם אנחנו נעשה את זה בעצמנו, לפעמים הערך של הדירה יהיה יותר, בגלל שזה פחות דירות באותו בניין. ושיש יותר דירות, לפעמים זה מוריד את הערך, שיש יותר אנשים שמשתתפים שם ונמצאים שם, ופחות אנשים שמסתובבים לנו בבניין. הרי מה אנחנו מעדיפים? אנחנו מעדיפים את השקט שלנו, ואז אנחנו יכולים לייצר. הרי אם הקבלן יודע לייצר, או היזם יודע לייצר כמה חניות, בואו נעשה אנחנו חניות לעצמנו, ונעשה את זה אנחנו למעט דיירים שאנחנו. אבל אני רוצה, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על זה עוד הרבה. אני רוצה מכאן, ואתה כבר התחלת להגיד את זה קודם, אני רוצה לקחת אותך למקום האחר של היזם, וזה גם תלוי בהתחדשות העירונית, זה הזמן שלוקח ליצור את ה, או לעבור את הבירוקרטיה של תכנון ושל אישור תוכניות של היתר, כאשר אנחנו יודעים, זה מתחיל מהטאבה, שאמר לי מישהו התעקש שהממוצע הארצי הוא 13 וחצי שנים, אבל אנחנו יודעים על טבעות שלו 60 שנה. אני לא אכנס על זה שלפי חוק, לפי תיקון 43 לחוק התכנון אפשר לעשות טאבה בשנה, אפשר, אוקיי? ואני עשיתי בעשרה חודשים, אני אספר לך. אבל בוא, חשוב שאנשים יבינו אותה, ואתה אמרת שזה, הדגשת את זה קודם, את התלאות ברישוי, ולמה הן קורות דווקא במחוזותינו, ולא רק בירושלים.
אז בוא אני אגיד לך בקליפת האגוז, כמו שאומרים, כי זה קצרה העירייה מלפרט. אנחנו עובדים באמת בירושלים ובמרכז. אם הפודקאסט שלך הוא ממוקד ירושלים, אני אתן דגש על ירושלים. אם הוא ממוקד על פריסה ארצית, אז אני אתן ככה בפריסה ארצית. אז אני אגיד לך, קודם כל, אני בצר לי, אבל הבעיה היא בהתנהלות הסתדרותית של העירייה. זאת אומרת, של העיריות, בדיוק, של העיריות. כל עירייה יש לה אגפים מסוימים שאחראים על, על, על שלב של לפני החלטת ועדה, הרי כל היתר בנוי מבקשה, החלטת ועדה, ואז היתר על בסיס אותה החלטת ועדה, שבהרבה, היא חייבת להיות תואמת תוכנית, טאבה. אז באמת, בכל עירייה יש הרבה הרבה מחלקות, שאין פרויקטור בעצם. אם היה מטעם העירייה פרויקטור שמלווה, בן אדם אחד שאתה מדבר איתו, שמלווה את העירייה, את הבקשה ליתר מצד היזם, מהתחלה עד הסוף, וזה מה שלדעתי צריך לקרות בסוף, החיים היו הרבה יותר קלים, כי אז יש לך גורם אחד לדבר איתו, והוא כבר מכיר בעירייה ויודע לתחוב, אבל מה קורה בפועל? יזם מגיש בקשה ליתר. ונכנס לעירייה, קודם כל עושה מדידה, מגיש את המדידה, העירייה מאשרת את המדידה, ואז אתה מתחיל. מגיש את הבקשה, הבקשה עוברת למחלקת חנייה, למחלקת אשפה, למחלקת תאורה, למחלקת אברואה, למחלקת שימור, לחברת חשמל, לחברת המים, למעט, לתאגיד של העירייה, וכל אחד, כל פקיד, לוקח לו המון המון זמן להתייחס, יש לו ערימות, משרד הבריאות, שזה בעיה בפני עצמה, כיבוי, אגה, שזה התגוננות אזרחית, פיקוד העורף, כל אחד בעצם נותן את האינפוטים, ולכל אחד כזה יש יועץ מטעם ליזם. כל מחלקה יש לה יזם יועץ, ואתה צריך לעשות בעצם סנכרון, כל הזמן לסנכרן את התוכניות, והרבה פעמים הערות של אגף אחד פוגעות באגף אחר, החנייה מתנגשת עם האשפה, האשפה מתנגשת עם הפיתוח, הפיתוח מתנגשת עם הקווי בניין, הקווי בניין מתנגשים עם המעלית, המעלית מתנגשת עם הקונסטרוקציה, ובעצם אתה נמצא בלופ אינסופי כזה, שרק מומחים ויזמים ותיקים יודעים לצאת ממנו, עם תכנון מיטבי, ואתה בעצם כל הזמן צריך לסנכרן ולסנכרן ולסנכרן את המערכת, ובעצם המטרה היא לנסות להגיש את התוכנית מראש כמה שיותר מתואמת, עוד לפני שאתה מגיש את זה בכלל לעירייה. וזה בעצם הדרך היחידה לצלוח את זה. אבל אני יכול להגיד לך שברמת העיקרון, בעצם הפקידות היא פקידות מאוד קשה. אני יכול להגיד לך שהתוכנית שלי, למשל איזשהו פרויקט, כל שנה יש לו חופשת מחלה של חצי שנה, וחופשה רגילה של 3 חודשים. בפועל, עובדים על התוכנית, על בקשה ליתר, בין 2-3, דה פקטו, כמו שאומרים. כל שאר הזמן, התוכנית יוצאת לסיקים, יחד עם החבר בעירייה, ולא חוזרת. וגם כשחוזר והולך מישהו שפתאום עובר מחלקה, אז זה עוד פעם להסביר מההתחלה, עוד פעם הערות. ובאמת צריך לדעת להתמודד עם זה, וצריך להחזיק את החבל קצר. ולא להרפות, אבל בסוף זה לוקח זמן, זה פשוט לוקח זמן. הנושא של רישוי, צוחקים על זה כל היזמים, משרד האוצר בעצם הציג תוכנית, רישוי זמין, שזה מה שנקרא איזושהי תוכנה ממשלתית שלתוכה יוצקים את האישורים ככה, ויש מעקב וזה כאילו אמור להזרז את העניינים, אז אנחנו צוחקים, אנחנו אומרים רישוי לא זמין, זה משהו שכמו לא עונים לטלפון, אז ככה זה קורה. זה לא סיפורים באלמה, זה באמת קורה בכל פרויקט, ולצערי הגשם הזה נופל על כל היזמים. ויזם שהוא מה שנקרא, יודע שמה שהוא עושה, הוא יכול באמת לקצר את זה.
אתה יודע, כאן אני רוצה ככה לפקוח את העיניים של האנשים, כל אלה שהולכים לבנות, או אלה שבאמת נתקלים ביזמות. אתה יודע, אני אומר ליזמים, אתם עוד פעם, אתם סוג של יזמים שאתם עושים גם ניהול, ניהול פרויקט. אנחנו בעצם, גם אני כזה, הרי אנחנו הקטנים שעושים את זה לביתנו, לא בגלל גודל, אני לא מדבר קטנים בבחינת גודל שלא תעלב לי כאן, מבחינת גודל כלכלי או משהו, אלא אנחנו עושים פרויקטים לא של שכונות, אלא אנחנו עושים פרויקטים שאנחנו גם יודעים לנהל אותם בעצמנו, וגם הוכשרנו לעניין. אבל אחת הטעויות של יזמים, אחת הטעויות של כאלה שהולכים, יזמים שהם לא כל היזמים הם ענף הנדלן, יש יזמים שפשוט יש להם כסף והם עושים יוזמה, שהם לא לוקחים מנהל פרויקט מ-day one. ומה שאתה אמרת פה, אתה נגעת בשני דברים. נגעת פעם ראשונה בהיבט מהצד של היזם, ופעם שנייה מההיבט של העירייה. מההיבט של העירייה אין לנו איך לתקן. ואמרת כאן את הנושא של הפרויקטור, זה הרי אני אומר לא רק על מה שקורה בעיריות של זה לא זז, אני חושב שבכלל פרויקטור זה משהו שצריך לנהל את ענף הנדלן בישראל. בגלל שאם היה פרויקטור לנדלן בישראל, ולא איזה שר נדלן שלא מבין מהחיים שלו בנדלן, עוד פעם, אני לא מקל ראש, לא בשר האוצר ולא באף אחד מהאנשים, או בשר השיכון, אבל הם לא מוכשרים לעניין. ונדלן זה דבר מאוד מורכב, כמו שעכשיו אנשים מבינים. אז קודם כל, זה מבחינת הרשות, אבל יזם שהולך, ואם הוא לא מנהל את הפרויקט בעצמו מ-day one ויעשה את התאום, לפחות אנחנו נעשה את ההשתדלות, לעבור את הקטע התכנוני מסודר ולתאם את זה מראש. אני בתור נער, ואחר כך גם שנים עבדתי עם אבא שלי, ואבא שלי מהנדס חשמל, הוא היה מראה לי איך מגיעות תוכניות לא מתואמות. זאת אומרת, היה יכול להיות תוכניות, אז זה לא היה כמו היום, ממוחשב הכל, שכל קומה הייתה מתוכננת אחרת, בלי מעברים, כל מעבר היה אחר, אי אפשר היה לעשות איזה מישהו אחד שינהל את זה ויוביל את זה וירוץ. וכאן השאלה הגדולה, אנחנו כפרויקטורים קטנים, אנחנו רצים לעירייה על כל דבר, אנחנו בעצם רצים לרשות המקומית בעצמנו. האם זה נכון שאנחנו, אם יש לנו גם יש לנו מנהל פרויקט, גם אם יש לנו אדריכל ויש לנו מהנדס, איפה אנחנו צריכים להתנהל בתוך הקטע הזה?
אני אגיד לך, זה נורא תלוי במקרה, אבל הרבה פעמים, אני מסוג האנשים שבדרך כלל את התשובה לא מקבל. ואם אני מקבל, אני רוצה להבין עד הסוף איפה כתוב בהנחיה, מה אומרת ההנחיה, מה אומר החוק, ומתווכח. בסוף הוויכוחים האלה מנצחים. ואתה נגעת מקודם, אתה אומר, יזמות זה מקצוע, זה מקצוע. יש הרבה קבלנים שממש, מה שנקרא קבלני ביצוע, שהפכו להיות יזמים. אבל החשיבה שלהם, בניגוד לחשיבה שלנו, מי שהוא יזם, מה שנקרא, נגיד נכנה אותו יזם טהור, הקבלני ביצוע מסתכלים על פרויקט דווקא מהכמות בטון שצריך לשפוך והברזלים. אבל זה לא עובד ככה, כי אמרתי לך בהתחלה, זה החלק הקל. היזמות היא מקצוע, צריך לתכלל כל כך הרבה שיקולים של תחבורה, וממש המון, יש כל כך הרבה היבטים לפרויקט, כדי שפרויקט יתפקד, אז אי אפשר, כמובן שמנהל פרויקט הוא דבר הכרחי, ואנחנו עושים את זה בתוך הבית, בתוך החברה שלנו, ואני מלווה את המנהל פרויקט בכל צעד ושעל. זאת אומרת, כל בעיה שיש, לא מנחה, אני לא מנחה אותו, טוב, תתקנו. אני רוצה לדעת, אני רוצה להבין, הרבה פעמים בתכנון אחר, שלא חשבו עליו, אפשר לפתור את הבעיה. וזה משהו שצריך להילחם עליו, כי אי אפשר שכל מישהו שירים לך ברקס קטן, ישנה את התכנון, אז זה לא ייגמר. וגם זה בסוף ידפוק את התכנון, כי בסוף התוצאה היא להוציא דירות טובות. המטרה היא להוציא דירה שאתה נותן לדייר את הבעלים את המפתח, והוא מבסוט, הוא מחייך. זה המטרה העליונה. וזה פוגש כל כך הרבה במפרים בדרך, כל כיוון, באמת מכל כיוון. אבל בוא באמת נדבר על איך מסתכלים, איך אפשר לקדם על איך של פינוי-בינוי או תמה. זה באמת אחד הדברים, חוץ ממה שאמרתי בהתחלה, שאם הדיירים מעוניינים ויש התכנות מסוימת לפרויקט, אז באמת בשביל לארגן פרויקט מאוד חשובה הבשלות של בניין. זאת אומרת, חשוב לדעת להתאגד, חשוב לדעת לקחת עורך דין, שיאגד את האנשים בצורה כמו שצריך, כמו אספה כללית, שתהיה קבילה מבחינת התקנון הבית המשותף, להכיר את התקנון בית משותף. הרבה פעמים יש לו הוראות מיוחדות, וצריך לקבל החלטות ולרשום אותם כדי שזה יהיה ממוסמך. פונים אליי הרבה פעמים איך עושים את זה נכון, וזה חשוב מאוד לעשות את התהליך הזה נכון, כי בסופו של דבר, אחרי שמה שנקרא מגיעים לשעת השין, יכול לבוא להגיד מישהו, סליחה, לא הסכמנו לתוכנית, וזה יכול להחזיר אחורה הרבה מאוד שלבים.
אתה יודע, אני קוטע אותך, אתה מדבר מעניין, ואני, אתה יודע, בולע כל מילה שלך בשקיקה, אבל אני רוצה לשאול שאלה שעולה לי כבר, אם כבר הזכרת את התיק בית משותף, את הרישום, ואנחנו יודעים, אני יודע, אני מלמד בקורס, לא יודע מה אתה חושב על זה, אבל בקורסים שלי מלמד, שתיק הבית המשותף, או צו רישום בית משותף, זה המסמך הכי חשוב בטאבו. ואנשים מרימים גבה, ואני נותן דוגמה, ועל זה אני רוצה גם להגיע איתך, שאני נותן דוגמה שהיה לי פה בשכונה, בבית הכרם, שרציתי לקנות גג, של בית, לפני שנים, לפני שבניתי את הבית שאנחנו יושבים בו עכשיו, הציעו לי אותו משרד תיווך. אפשר היה לבנות, אתה יודע, לפי התוספת שאפשר היה לעשות עוד שתי קומות פה בבית הכרם. טאבו, והוצאתי תיק בית משותף, אז עוד לא היה ממוחשב. וגיליתי שכתוב שהגג, הגג הראשון שייך לבעל זה שהזכויות בגג, הרי הגג אפשר לרשום לו הצמדה לאחד הדיירים, זה לא משנה באיזה קומה הוא, אבל הגג החדש אחרי בניית קומה, יהיה כבר שייך לכולם. לצערי, בעל הבניין, בעל הגג, זה שבעצם בנה את הבניין והשאיר לו את הזכויות בגג, שהן רשומות על הדירה שלו, בעצם ביטל לנו את העסקה, בגלל שהוא חשב שהוא הולך לעשות איתי עסקת קומבינציה על שתי קומות, על שתי הקומות שאפשר להוסיף, ופתאום הוא גילה שהוא על קומה אחת עושה, ובקומה השנייה שותף עם יתר הדיירים. אבל מה שאלה שעולה לי כאן, מה קורה בתמ"א 38, אני חושב שאנשים לא יודעים את זה, אם אנחנו רוצים לעשות תמ"א 38 רגיל, כן? או אם אנחנו רוצים לעשות את זה, אתה יודע מה, אפילו בשתיים, כאשר הגג צמוד לאחת הדירות בבניין שלו.
בוא אני אענה לך ספציפית, ואז אני אקח אותך גם באמת לאיזשהו מסע מרתק משפטי. אז באמת נתקלים הרבה פעמים במצב שיש איזו הצמדה, לאו דווקא גג, הרבה פעמים גם חנייה, מחסן, קרקע, או בן אדם יש לו עכשיו קרקע, אבל אם אתה עושה פרויקט, אתה בונה בכך ממד על הקרקע, או הורס. אז יש הרבה פתרונות לזה, באמת, או לתת לו איזשהו פיצוי, או לתת לו איזושהי תמורה עודפת ביחס לדיירים, אבל מה שחשוב באמת לשמור, זה על שקיפות ועל הוגנות ביחס לדיירים. זאת אומרת, צריך להראות לדיירים, והרבה פעמים כדאי להסתייע בשמיים מקרקעין, שיתכלל בעצם את התמורות שניתנות פה, כי כל פרויקט יש לו הוגה מסוימת, בסוף זה בא על חשבון מישהו. ובדרך כלל כשיש לדייר מסוים, זכות מסוימת, גג צמוד, גינה צמודה, חניה צמודה, קרקע צמודה, אז הוא מקבל מעט יותר באיזון שמאי שיפצה אותו על העניין הזה.
הגג שלו זה רק משהו מסוים?
תראה, הגג שלו, אני אגיד לך, הגג שלו זה קצת מורכב, אבל אני רוצה לחזור אחורה, לעשות פוקוס אאוט, זום אאוט, ולהגיד לך הרבה פעמים איפה קופץ לי הדיון הזה. כי יש באמת מתח, ופעם האמת התחלתי לכתוב ספר, ועצרתי את זה כי אין לי זמן, אבל הספר בעצם על המתח בין שני חוקים יסודיים, משמעותיים, חוק המקרקעין, שהוא בא ומסדיר את הבעלות במקרקעין, והוא מפרט שם בצורה מאוד יפה, מה הם זכותו של אדם במקרקעין, לעומת חוק התכנון והבנייה. ואלה שני חוקים שבעצם חלים על אותו שטח, או על אותו בן אדם, על מחזיק הזכויות או על הנכס, זה שני דברים שונים, ובעצם הם סותרים אחד את השני. למה? חוק המקרקעין אומר, אתה הבעלים, לכאורה מותר לך לעשות מה שאתה רוצה, אתה הבעלים. חוק התכנון והבנייה, הוא בא ומגביל אותך ואומר לך, מותר לך לעשות רק מה שכתוב במפורש. כל השאר אסור לעשות. אז יש פה באמת מתח רציני. עכשיו, כמו שלקחת את הדוגמה של הגג הקטן הזה, ואתה בא ואומר, שמע, בן אדם יש לו גג, הוא רוצה עכשיו לבנות על הגג, נכון? איזה יופי, מותר לו לפי תקנון הבית משותף, אפילו זכויות הבנייה מוצמדות לו. הכל טוב ויפה, אבל לפי חוק התכנון והבנייה, אדם שרוצה לבנות על בניין שנבנה לפני 1980, מה חייב לחזק אותו? וברגע שהוא חייב לחזק אותו, לכאורה הוא צריך להעביר את הבניין, תהליך של תמ"א 38 מלא. ככה, והוא בעצם צריך לחזק את הבניין באופן כללי, ואז הוא נתקל, ואז לכאורה הוא צריך לחזור לדיירים, להגיד, חבר'ה, אתם מסכימים שאני אחזק לכם את הבניין? ואז הם יכולים לקפוץ ולהגיד, אלו, אם אתה רוצה לחזק את הבניין, מגיע לנו תמורה מסוימת, הרחבה של הדירות, מעלית, כמו בכל פרויקט רגיל. אז לא תמיד הגג, אם הוא פרטי, הוא בכך משהו שזמין לבנייה מיידית. בעצם כל תוספת של בנייה שהיא מעל 3-4% משטח הבניין, יש לזה כל פעם איזו פסיקה שמשתנה, מחייבת הלכה למעשה לחזק את הבניין, ויש לזה משמעות מרחיקות לכת. אבל אני נגעת בנקודה מאוד חשובה ברמה המשפטית. בעצם הנושא הכי חשוב לבית משותף, זה נושא של תקנון ותסריט. לא כולם יודעים, אבל יש כמה ספרי מקרקעין שבהם מתנהל הרישום שם. אז קודם כל יש את פנקס הזכויות, שזה גוש חלקה, נגיד חלקה שהיא ריקה, אם היא עברה הסדר, אז היא מתנהלת בפנקס הזכויות, וזה ראיה חותכת למי שכתוב שם שבעלים, זה ראיה חותכת להיותו בעלים. יש פנקס אחד שהוא פנקס שהוא פחות, בוא נגיד שפחות שווה, וזה פנקס השטרות, שמי שכתוב שם הוא לכאורה הבעלים, וזה קרקע שהיא כביכול לא עברה הסדר, ולכאורה יכול להיות מישהו שיכול לטעון לבעלות מסוימת. בשני הפנקסים יכול להיות מצב שעוברים לפנקס הבתים המשותפים, ואז בעצם נוצרות תת החלקות, לא אומרים תתה, אומרים תת חלקות חדשות, ואז בעצם כתנאי שיוצר את התת חלקות החדשות, בעצם צריך שלושה מסמכי יסוד. אחד זה תסריט, לכל בית משותף יש תסריט שבו ממחיש בעצם את אותה תת חלקה ספציפית והצמוד לה, את שטח המגרש ואת התקנון ואת הצו. התקנון זה בעצם חוזה, הרבה פעמים גם אין תקנון, כתוב בטאבו, בנסח טאבו, תקנון מצוי, וזה לפעמים מצוין, או תקנון מוסכם. ברגע שיש תקנון מוסכם, בכך יש תקנון שמי שרשם את הבניין, בדרך כלל זה בשנות ה-60-70, רשם תקנון מוסכם שבו כתוב מה מוצמד למה, ואם יש זכות בנייה ששייכות רק למישהו אחד, אם יש הוראות מיוחדות, וזה משהו שחשוב מאוד לשים לזה. זה בעצם הדבר, כשאני אומר שאני עושה בדיקה משפטית לפרויקט, אחד הדברים הראשונים שאני בודק זה תקנון. כי תקנון זה בעצם חוזה. זה החוזה העיקרי בין בעלי הדירות. והרבה אנשים לא יודעים לתת לו את הדגש ולשים לב לנושא הזה. וזה חלק סופר 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 חשוב, שכדאי שאנשים יהיו מודעים לו. בשלב הבא, התסריט הוא משהו שהוא חייב לשקף את המצב הנוכחי. חייב להראות שם את העצמדות של כל דייר, את הגג, את החנייה אם יש, את המחסנים אם יש, וזה חלק מהבדיקות שיזם עושה, וזה דברים שהיום אפשר להזמין אותם מהאינטרנט בלי שום בעיה. פעם בעצם היינו צריכים להתאמץ להוציא אותם מהטאבו, והרבה מקרים גם צריך לעשות תיקון בית משותף בשביל לשקף את המצב נאמנה של אותו בית משותף, וזה משהו שהוא בסיסי להתחלתו של כל פרויקט, וצריך לתת עליו את הדגש. אחרי שעוברים את הדבר הזה, דרך אגב, זה מהטאבו גם, מנסח הטאבו, גם גוזרים את הבעלות המשותפת של כל דירה, שבי בעצמה משתכללת לפי שטח הרצפה של כל דירה ביחס לשאר, ויש תנאים מסוימים לפרויקטים מסוימים, אם זה תמ"א, חיזוק, הריסה או פינוי בינוי, שיש משמעות גם לרכוש המשותף. זאת אומרת, יש פרויקטים שלא יכולים לזוז בלי ששלושת רבעי, בעלים של שלושת רבעי מרכוש משותף שהסכימו לפרויקט. אז גם לזה צריך לתת את הדעת.
קודם כל, שאנשים ידעו, איך יודעים את החלק שלך ברכוש המשותף, זה מופיע בתור שבר כזה. זה מופיע בתוך שבר שעושים לזה מכנה משותף, וזה מופיע בכל, בצד של הנסח, זה מופיע בתור מספר, משהו חלקי משהו, ואז אנחנו יודעים כמה יש לנו חלקים ברכוש המשותף. אני בעצם, אתה יודע, אני נוהג לקרוא לתיק בית משותף או לתקנון, ההסכם בין הנכסים בבניין, ולא בין הבעלים בבניין. זה סתם תיקון סמנטי, למה? שזה בעצם תיקון שמחייב, זה בעצם הסכם שמחייב את כל בעלי, את הדירות, ובעצם זה בעצם מחייב את מי שגר בתוכם. זה עובר מדייר לדייר, וזה לא ניתן לשינוי, זאת אומרת, זה ניתן לשינוי אם יש הסכמה כוללת של כולם, אז זה דבר מאוד מאוד מחייב, וזה בהחלט אחד המסמכים היותר חשובים שיש בטאבו. ויש לי כאן שאלה, אם כבר נגעת בזה ואתה כל כך מבקין בקיאות בעניין, אתה יודע, אנחנו נתקלים, אני נתקל בזה המון, אתה יודע שאני מתעסק הרבה בחיפה, שיש בית משותף, יש רישום בית משותף, ויש לפי זה הנסח, הרי בעצם תת החלקות, כמו שאמרת נכון, זה בעצם מה שנגזר מהבית המשותף, מהצו רישום, הוא בונה את התת חלקות בנסח. בעצם הנסח הוא תמצית תיק הבית המשותף. אבל מה קורה שיש אי התאמה בין היתר הבנייה, בין היתר הבנייה לתיק בית משותף. מה יותר חזק אז? ויש פה גם בבית שמאי, ואתה הרי גם שמאי.
אז פה באמת אני חוזר להתנגשות התכנונית למול המשפטית. אז במקרה הזה באמת יש לי עסקה קונקרטית שזה המצב, בעצם הוציאו היתר בנייה, וזה לא תואם לטאבו, זאת אומרת, אחרי היתר הבנייה לא עושה תיקון בית משותף, ויש בית שהוא נגיד הוא 170, אבל בהיתר הוא 190, אז יש לכאורה 20 מטר שאין להם שיוך קנייני לעסק הזה. אז זה באמת שאלה שצריך לראות כל מקרה לגופו, אבל צריך באמת לראות במצב הראשוני, קודם כל, האם חתמו כל הבעלים, למשל. הייתי בודק דבר כזה, על היתר הבנייה. ואז יש שטק מסוים שמישהו לקח איזשהו חלק מהרכוש המשותף והצמיד אותו לבית שלו. זאת אומרת, אם הבניין באמת, באמת, או עמודה מסוימת או כניסה מסוימת עשו הרחבה, תקרא לאורך או לרוחב הבניין, ולא דייר אחד הרחיב, אז זה מצב יותר קל בעיניי. אבל אם דייר אחד הרחיב על חשבון שטח הגינה, יכול להיות מצב שתכנונית השטח הוא שתכנונית היתר הוא בתוקף, אין איתו בעיה. אבל קניינית, יכול להיות שעכשיו הוא צריך לרכוש את, 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 את החלק מהרכוש המשותף על בסיס, מכל השכנים. בעצם תיקון בית משותף זה משהו שבדרך כלל דורש הסכמה כמעט מלאה, יש חריגים לחוק הזה, אבל זה באמת נקודה שיש פה בעצם אי התאמה בין חוק התכנון והבנייה לבין חוק המקרקעין, ויכול להיות מצב שתכנונית זה שלפי היתר הבנייה יש את זה, זה שייך לדירה וזה הוצא כדין, אבל ברמה הקניינית זה לא שייך לדירה, וצריך באמת לבחון כל מקרה לגבוה, אבל זו נקודה מאוד מעניינת שנגעת.
אז כאן אני רוצה להגיע איתך, תודה, אם כבר הגענו, ותודה, זרמנו, אמרנו שנזרום בשיחה, אז תודה, יש את המצבים שאני גם מדבר עליהם בקורסים שלי, תודה, אני הולך לפתוח קורס עכשיו באוגוסט, ב-16 לאוגוסט, אז הנה אנשים, יש להם הזדמנות לשמוע, ויש מצבים שאנחנו באים לקנות בית שעבר הרחבה. אתה יודע, פה למשל בגילו היה מקרה שמשפחה שלי קנה דירה בהרחבה, הוא קנה דירה של 100 מטר ובהיתר מופיע 70 מטר, ואז הוא צלצל לשאול אותי איפה הלכו 30 מטר. והשאלה כאן, איך נוהגים בדבר כזה? האם יש כאן איזושהי בעיה? ואני נוהג להזהיר במקרה הזה, ותף נגיע לחשיבות של ההצטרפות של עורך דין ושל שמי בעניין הזה, אני דרשתי מהמוכר שמחר לנו את זה, להביא אישור שהוא עבד, שהוא עשה את ה... לא את היתר בנייה, הוא הביא לנו ישר את היתר בנייה. אני ביקשתי ממנו את תעודת הגמר. אז כאן בירושלים, אני לא יודע אם אתה יודע, אין תעודת גמר לתוספת בנייה, יש סגירת תיק. יש סגירת תיק, וזה אומר שבעצם עמדת בכל ההנחיות של היתר הבנייה, זאת אומרת, עשית את הבדיקת מעבדות, יש לך אישור של מהנדס, יש לך אישור אדריכל, יש אישור מודד והכל. לי חשוב שאנשים יבינו מכאן מה החשיבות של בחירת העורך דין האיכותי, ולא רק, ומכאן גם יותר חשוב לי, בנושא גם של ההתחדשות העירונית וגם ברכישה של דירה מקבלן. אנשים, ואתה אמרת את זה קודם על מכונית, אנשים קונים מכונית ב-30,000 שקל, והולכים לעשות בדיקה ב-700, 800, 900 שקל, הולכים לקנות דירה מיזם, ואומרים מה כבר הוא יכול לעשות לנו, והעורך דין, אנחנו משלמים הרי לעורך דין, הוא מייצג אותנו, אנשים לא מבינים את המשמעות, וחשוב להשתאיר את העיניים של האנשים.
נגעת בנקודה מאוד נכונה, ונקודה שאני אוהב להבליט ללקוחות שלי, כי באמת בסוף אנשים רואים את ההבדל, בין עורך דין שקצת מבין ביצוע ויודע לקרוא תוכניות, וביותי שמי הסתובבתי בהמון נכסים בירושלים, ראיתי תוכניות, ראיתי טעויות, ובאמת יש הבדל עם עורך דין, הוא רק עורך דין שיושב במשרד ועושה הסכמים, לבין עורך דין שחווה את כל התהליך הבנייה, שהוא גם, יש לו גם התמקצעות בשמאות מקרקעין, ולא פעם ולא פעמיים, אני בצר לי, פשוט עצרתי מלקוחות מלקנות דירה, למשל בפרויקטים חדשים, ראיתי שהם קנו דירה ממש ליד חדר טרפו או ליד מפגע כזה או אחר, ועורך דין שלא יודע לקרוא תוכניות ולא חותר לראות את הדברים האלה, בסוף מלווה אותם ברכישה, ובסוף הדירה הזו שווה פחות. אז באמת היכולת שאני סליחה שאני מעיד על עצמי, אבל היכולת וההבנה הבינתחומית להבין בנדלן זה, וכל עסקה שבאה, בין אם זה מישהו שאני מייצג אותו לקנות דירה, או בין אם זה מישהו שאני עושה איתו תהליך של תמ"א 38, היא להבין את המטריה מקרו ומיקרו, ולראות תוכניות ולדרוש הסברים, ולראות אם אין טופס 4, אז לראות דוח פיקוח, ולראות שאותם דיירים הסכימו לה לתוספת בנייה, ולראות שאם יש הסכם עם אותו קבלן, ולברר מי האדריכל, מי הקונסטרוקטור, ולנסות להכיר את כולם, ולנבור בתיק, ועוד טיפה מאמץ, עוד טיפה השקעה, כדי לראות שהכל תקין והכל בסדר, ולפעמים תתפולם מוצאים שם דברים שיכולים גם מצד אחד לסייע, וגם מצד שני קצת להרוס, ולפעמים אני אומר ללקוחות, חבר'ה, אני לא הייתי לוקון את העסקה, אני מייעץ להם גם ברמה הכלכלית, אומר, זה לא עסקה טובה, או שזה כן עסקה טובה, ואני לפעמים מרשה לעצמי להיכנס גם לצד המסחרי, זה שבן אדם רוצה את הדירה כי שכנעו אותו, איזה מתווך או איזה מישהו, הרבה פעמים זה טעות, ואני אומר לו, איך כן כדאי לעשות את העסקה, באיזה מחיר, באיזה תנאים, אם להחליף דירה, אם לקנות, אם לחכות עם זה, אם לראות את הרבה פעמים מוציאים היתר בנייה לחפירה ודיפון, ומחתמים את הלקוח על שינויים שיהיו ביתר בנייה הסופי, וצריך לראות באמת מה המצב הנוכחי, איפה זה עומד, מי המתכננים, לדבר איתם, אני הרבה פעמים גם מדבר עם הדריכה של כל פרויקט, מתרשם מהמקצועיות שלו, מכיר את העיריות, יודע את המדיניות, וזה בעצם הזיקוק של לתת ללקוח את המיומנות היותר טובה, רק מאשר לעשות הסכם שהוא בין 5-10 עמודים, ולהיכום להעביר את הבית על שמו. אז העיסוק שלי הוא לתת מעבר לזה, דווקא בגלל שאני מתעסק בדברים שהם יותר מעמיקים, הרבה פעמים גם יותר קשים בתחום הנדלן, אז הראייה שלי באופן טבעי היא יותר רחבה מעורך דין ממוצע.
אתה יודע, אני אגיד משהו שהוא לטובתך, ומשהו שאני גם לפעמים רוצה שיקרה אחרת. קודם כל, אין ספק, אתה יודע שאני לקחתי בזמנו את מאיר אשכנזי כמהנדס שילווה אותי פה בבניין וגם ילווה אותי במבשרת שבניתי את שירת דוד. מעבר להיותו מהנדס בניין, היתרון שלו היה שהוא בתור בחור צעיר עמד על פיגומים כפועל בניין. אבא שלו חינך אותו מלמטה, אמר לו, אתה תעמוד על פיגומים, הוא הבין שהוא אמר לעשות פה פיגום, הוא ידע מה המשמעות, הוא ידע מה המשמעות של הדבר הזה. אתה, יש לך את היתרון שאתה באמת יכול לפתוח את העיניים, אבל אני אגיד לך משהו ואני אסייג טיפה את מה שאתה אומר. בהרבה מאוד מהמקרים, לאנשים שאין להם ידע ואין להם הבנה ולא מבינים כלום, השירות שאתה נותן הוא שירות מעולה. זה שאתה נותן להם ערך מוסף, שאתה רואה את דברים שהם לא רואים, שאתה מאיר את עיניהם ואתה יכול למנוע מהם טעויות, זה מצוין וזה נהדר כעורך דין. לפעמים, וזה אני צריך להזהיר, יש עורכי דין שנכנסים לתחום הזה, אני יודע אליי כמלווה משקיעים, שנכנסים גם למקום, למרות שיש אנשים, או שהאיש הוא איש נדלן, או שיש לו בן אדם כמוני, שמלווה אותו והוא לוקח אותו בתהליך הזה, שאתה מונע ממנו, ואז שהם נכנסים לקטע המסחרי, לפעמים מקלקלים, שבעצם הם לא מנהלים את העסקה, ואתה, מה שאתה עושה, אני בטוח שאתה עושה את זה, רק שאתה מבין שבאמת זקוקים לשירות הזה, ולפעמים צריך רק שירות רגיל של חוזה, אז הניסיון של החיים והידע אומר לעשות את זה בצורה מושכלת. אבל תשמע יניב, אתה לא תאמין, אנחנו כבר בחריגה. אנחנו כבר 46 דקות בפודקאסט, ו-40 דקות זה הפודקאסט שאני מקצה, אבל תמיד זה קורה לי, שבאים אליי אנשים מעניינים, אז אין לי זה, ואתה יודע, זה רק אומר שאפשר להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, ואתה עתיר כרימון, אתה מלא בידע ובדברים, אני חושב שפקחת את העיניים של האנשים, גם על הצורך בבעלי מקצוע, גם קצת שיבינו מה קורה בבירוקרטיה, חשיבויות של חשיבה נכונה שניגשים גם ליזמות, הן כלקוחות והן כיזמים, וכמובן בכל הקטע המשפטי, אז כל מה שאני רוצה זה שתגיד איזה מילה לסיכום, ונמשיך את היום שלנו, כל אחד בדרכו.
קודם כל, באמת שמחתי לפגוש אותך, חידשנו את הקשר לאחרונה, וזה ממש משמח אותי. מילה לסיכום זה לקוות שבאמת ישכילו ויפשטו פה תהליכים, כי זה באמת מתיש. אני קורה לי לפעמים שאני פשוט אסף יאוש, אבל מצליח לצאת מזה, כי בסוף, 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 צריך לבנות בית לילדים, וכשאני הולך לבית ספר ואני רואה את כל כך הרבה ילדים, וזה עושה לי טוב על הלב, אני צריך לדאוג להם, ואם לא נדע לבנות את ארץ ישראל, ולבנות את להם את הבתים, והלוואי והרשויות היו משכילים לבנות, אתה יודע, אני אגיד מילה אחת לסיום, לצערי, וזה משהו שאני רוצה להשאיר ככה כרעיון לסוף, מדינת, כל נושא, כל שוק הדיור, לעניות דעתי, לעניות דעתי, כמו שאומרים, מתנהל מתוך מדיניות ארנונה. זאת אומרת, בונים, בונים, בונים משרדים, כדי שהעירייה תהיה עשירה, וכל עיר, ראש עיר, הוא מה שנקרא, הופך את העיר לחברה בעם, ראש עיריית חולון בעם, ראש עיריית בת ים בעם, ראש עיריית חדרה, ראש עיריית רמת גן בעם, והם רוצים להשיא את הרווחים של העירייה, ודוחקים ולא רוצים דיירים. ולא רוצים בעצם מגורים, ובעיניי זו טעות, טעות קשה, כי ברגע שאין לעיר, אין לעיר ילדים, אין עתיד, אין מגורים, יש עם זה בעיה קרדינלית, ובאמת העירייה, הנושא של ארנונה למגורים, לעומת ארנונה לתעסוקה, היא בעיה, וצריך לעניות דעתי להגביה, לעשות איזה איזון מחדש בין שני הדברים האלה, זה יכול לפתור את הבעיה. וצריך לבנות את ארץ ישראל, זה בעצם, ככה אני, כשאני הולך לסיור בפרויקטים שלי, אז אני מקבל שוב את האנרגיות מחדש. תודה, צחי.
אז תודה רבה, יניב שני. מי שירצה לדבר איתו, כמובן, יכול למצוא את הפרטים שלו בדף הקלטה של הפודקאסט, ותודה לכולם, ונתראה בפודקאסט הבא.